חיי בודד. כאן 88. 'Walking Cole' הוא שיר ילדים בריטי שפורסם לראשונה בשנת 1708. למרות שיש ספקולציות רבות לגבי זהותו של המלך האמור, קינג קול, אין זה סביר שניתן לזהות אותו בצורה מהימנה כדמות היסטורית כלשהי. ישנו אינדקס של כל שירי הילדים באנגלית, אינדקס המכיל כ-250 אלף שירים, ובאינדקס הזה מספרו של 'Old King Cole' הוא 1164. השיר מתאר מלך עליז שביקש שיביאו לו מקטרת, קערה ואת המוזיקאים שלו, כשהפרטים משתנים בין גרסה לגרסה. Old King Cole הוא nursery rhyme, מן הידועים במסורת האנגלית. Nursery rhyme, שיר ילדים. Nursery crime, משחק מילים. מי אחראי למשחק המילים הזה? ולשיבוצו של המלך, King Cole, ביצירה שלפנינו? זהו פיטר גבריאל, הסולן ומחבר המילים ליצירות של ג'נסיס באותם הימים. ימים רחוקים, שנות ה-70 של המאה שעברה. אני משתמש בכוונה במינוח יצירה ולא שיר, כי במקרה של הרוק המתקדם בכלל וג'נסיס בפרט, לא מדובר בשירים אלא ביצירות מורכבות, מיני יצירות. לא שיר פשוט עם בית ופזמון. ממה שנאמר עד כאן, אתם בוודאי כבר מבינים שאנחנו שתים הפעם לאי בודד עם להקת ג'נסיס. ג'נסיס באחד הגלגולים הראשונים, אחד הקלאסיים שבהם. קלידים טוני בנקס, גיטרה בס מייק ראת'רפורד, גיטרה סטיב הקט. שלושת אלה מנגנים גם על גיטרה 12 מיתרים, שהוא כלי נגינה מאוד משמעותי בלהקה. סולן כאמור פיטר גבריאל, שגם מנגן לעת מצו בחליל, באבוב ובכלי הקשה. ואחרון אחרון חביב, פיל קולינס בתופים ובשירה. זה האלבום הראשון של פיל קולינס כחבר מן המניין. וגם של הגיטריסט סטיב הקט. זה האלבום השלישי של ג'נסיס, השנה היא 1971, נובמבר 71, שזה בדיוק לפני 50 שנה בזמן כתיבת שורות אלה. האלבום נקרא Nursery Crime, כאמור, משחק מילים, על Nursery Rhyme, אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה. For Absent Friends. פתחנו בקטע לא אופייני, לא אופייני כי הוא שם את הדגש על שני החברים החדשים בלהקה, סטיב הקט ופיל קולינס. סטיב הקט פרסם מודעה בשבועון המוזיקה, מלודי מייקר, וזהו הלשון. גיטריסט מלחין, בעל דמיון, מעוניין ליצור קשר עם מוזיקאים הנחושים לנגן מעבר לסגנונות המקובלים. אחרי שעבר את מבחן הקבלה, נוצרה כימיה כמעט מיידית עם מייק רוטרפורד, בזכות אהבתם המשותפת לגיטר עוד 12 מיתרים ולרעיונות מוזיקליים חדשים. סטיב הקט כתב את הקטע הקצר ששמענו, והמתופף החדש, שהתברר שהוא גם זמר לא רע, פיל קולינס, שר סולו. האלבום Nursery Crime היה קרש קפיצה לג'נסיס, יותר מאשר הישג אומנותי בזכות עצמו. הוא היה האלבום הראשון שלהם שזכה להצלחה מסחרית כלשהי בבריטניה, אחרי שני אלבומים ראשונים שכמעט והתעלמו מהם. כל זה קרה רק לאחר שהתברר עד כמה באמת חשובה התרומה של פיל קולינס וסטיב הקט להרכב הזה. שניהם הביאו שפע של רעיונות מוזיקליים ואנרגיה חדשה. ג'נסיס בשלב הזה עדיין לא מגיעה לפסגת היצירה. הפסגה האומנותית של ההרכב הזה יגיע עם Selling England by the Pound. ומכאן אל היצירה הפרוזאית המשמעותית באלבום הזה שלנו. The Musical Box. המילים מבוססות על אגדה בסגנון ויקטוריאני שכתב פיטר גבריאל. על שני ילדים, בבית כפרי, הילדה היא סינתיה, היא הורגת את הילד הנרי על ידי התזת ראשו עם מחבט של משחק הקרוקי. קרוקי הוא משחק שעיקרו חוותה בכדור קטן מפלסטיק או מעץ באמצעות מחבט בצורת פטיש, דרך חישוקים שמעוגנים בקרקע. בהמשך, סינתיה מגלה את תיבת הנגינה של הנרי, וכשהיא פותחת אותו, מתנגן מתוכו שיר הילדים Old King Cole. בשלב הזה, הנרי חוזר לסיפורנו כרוח רפאים, רוחו של נער שמזדקן מהר מאוד. זה גורם לו לחוות תשוקה מינית של חיים שלמים בתוך כמה רגעים, והוא מנסה לשכנע את סינתיה לקיים איתו יחסים. אבל אז מופיעה אחות רחמנייה ומשליחה לעברו את תיבת הנגינה, ובזה היא מחסלת את כל גיבורי הסיפור. במהלך היצירה מופיע גם ציטוט מתוך שיר הילדים Old King Cole. Old King Cole was a merry old soul and a merry old soul was he. So he called for his pipe and he called for his bowl and he called for his fiddlers three. החלק התיאטרלי. בתחילה בהופעות של ג'נסיס במהלך ביצוע הקטע הזה, פיטר גבריאל חבש לראשו ראש של שואל וסמלה אדומה של אשתו. בזמן ביצוע הבית האחרון. בדומה לדמות שמופיעה על עטיפת האלבום פוקסטרוט, אלבום שבא אחרי האלבום הזה. תחפושת השועל התחלפה מתישהו במסכה של איש זקן במטרה להיכנס כביכול לדמותו של אותו הנרי המגיח מהמיוזיקל בוקס. שלושה חברים בלהקה מנגנים כאן בגיטרה אקוסטית 12 מיתרים, כולל הקלידן טוני בנקס. אין גיטרה בס בכל היצירה. The Musical Box.
Song. Here it comes again. play me my song? Play me my song.
Mine.
Oh, brush back your hair
been waiting here for so long. And all this time that passed me by, it doesn't seem to matter now. You stand there with your fixed expression, casting doubt on all I have to say. Why don't you touch me? Touch me. Why don't you touch me? Touch me. Touch me now. 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 Now.
היצירה שזה אך שמענו היא מעין מניפסט לכל מה שג'נסיס ייצגה בתקופה ההיא. הרפתקנית, מסתורית, דינמית, מרומזת, בריטית מובהקת. מהפתיחה העדינה ועד לשיא התזזיתי, היא מספרת, או לפחות מרמזת, על סיפור מקאברי חסר כל היגיון. לא הגיוני אמנם, אבל האם זה עובד? בהחלט כן. ועל כך תעיד בין השאר העובדה שהמיוזיקל בוקס הזה היה חלק אינטגרלי כמעט בכל הופעה של ג'נסיס בכל הרכב אפשרי במשך שנים רבות. בעת הזאת כדאי להעיף מבט על עטיפת האלבום. על העטיפה איור של סינתיה שאוחזת מחבט של משחק הקרוקי, ולמרגלותיה ראשים קרוטים מונחים על האדמה. כשחברי הלהקה ראו את ציור העטיפה המקורי, הם טענו שהוא לא נראה מספיק ישן, אז המעצב ציפה אותה את התמונה בלקה בצבע דבש, מה שגרם לו להיראות כאילו מדובר באיור עתיק מהמאה ה-19. היו כאלה שהזדעזעו קלות מהעטיפה בגלל הראשים הקרוטים שבתמונה. האיור המקורי, יחד עם שני איורים נוספים לאלבומים של ג'נסיס, נגנבו מארכיון חברת התקליטים קריזמה, כאשר זו נמכרה ל-Virgin Records בשנת 1983. השם המדעי הוא הרקליום מנטגזיאנו, אבל יותר פשוט לקרוא לו ג'יינט הוגוויד. הג'יינט הוגוויד הוא צמח אמיתי, רעיל מאוד, שמגיע לבריטניה מדרום מזרח אסיה. הוא יכול להגיע לגובה של 5 מטרים, ואם יד אדם נוגעת בו, הוא יכול לגרום לכוויות או צלקות שעלולות להשאיר סימנים על הגוף למשך 7 שנים. זה אומר שאת הפצע שהצמח הזה משאיר על האור, אסור לחשוף לשמש במשך 7 שנים. זה מוביל אותנו ליצירה הבאה של ג'נסיס, The Return of the Giant Hogweed. פיטר גבריאל מזהיר מפני התפשטות הצמח הרעיל, הרקליום מנטגזיאנום, שהובא במאה ה-19 לאנגליה על ידי חוקר ויקטוריאני. הצמח האמיתי אכן רעיל ומסוכן ביותר, והמילים של השיר עוד מעצימות את הסכנה עוד יותר. הן מרמזות שהצמח הזה מנסה להשתלט על המין האנושי כולו. גם ב-The Musical Box וגם בקטע הבא, The Return of the Giant Hogweed, ניתן לשמוע את השימוש הראשון של סטיב הקט בטכניקת נגינה מיוחדת בגיטרה, גיטר טאפינג. זו טכניקה של הקשה על המיתרים. ברשותכם אני לא אכנס כאן לעובי הקורה, רק נציין שסטיב הקט טוען שהוא זה שפיתח אותה. אנחנו יודעים על הטכניקה הזו כאשר היא נוגנה בכינור על ידי הווירטואוז ניקולו פגניני במאה ה-19. The Return of the Giant Hogweed. מסתבר שג'נסיס, כאשר חיפשו מתופף, רוג'ר טיילור, מי שהיה לימים המתופף של להקת קווין, דחה הזמנה לאודישן. פיל קולינס הלך להיבחן לתפקיד בבית הוריו של פיטר גבריאל. מכיוון שהגיע מוקדם, הוא העביר את הזמן בבריכה הפרטית של משפחת גבריאל. ברקע, הוא שמע כיצד מנגנים המתופפים המועמדים האחרים. הם שמו את טרספאס ברקע, מספר פיל קולינס, והרושם הראשוני שלי מהמוזיקה היה שהיא רכה ועגולה ולא עצבנית, עם הרמוניות קוליות, זה הזכיר לי קצת את קרוסבי, סטילס ונאש. כך פיל קולינס. פיל קולינס הפגין ביטחון, וזה מצא חן מאוד, בעיני ובאוזני החברים האחרים שבחנו אותו לתפקיד. טוני בנקס אמר, הוא גם ידע לספר בדיחות, והוא גם ידע לשיר, וזה היה יתרון כי אף אחד מחברי הלהקה האחרים לא היה כל כך טוב בלשיר קולות רקע. באוגוסט 1970 הפך פיל קולינס למתופף הרשמי החדש של להקת ג'נסיס. Seven Stones.
Thank you.
הכל תלוי במורה לפסנתר. הקלידן שלנו, טוני בנקס, התחיל שיעורי פסנתר בבית הספר בגיל 8. המורה שלו הייתה אשתו של המנהל, של מנהל בית הספר. הוא לא נהנה מהשיעורים, לא בגלל המורה, בעיקר בגלל שההורים שלו לחצו עליו שילמד לנגן. הוא למד לנגן בעל פה יצירות של סרגי רחמנינוב ומוריס רבל, שני מלחינים שהיו אהובים עליו במיוחד. גם בגיל 13 היה לו מורה לא מתאים שגרם לו לאבד עניין במוזיקה קלאסית. אז בתגובה הוא התחיל ללמוד לנגן על פי שמיעה שירים ששמע ברדיו. המורה הבא כבר היה חיובי, והוא זה שעורר את התעניינותו המחודשת ביצירות קלאסיות, מה שהפך לגורם מכריע והחלטתו להמשיך בקריירה במוזיקה. בנוסף לפסנתר, טוני בנקס לימד את עצמו לנגן בגיטרה. בבית הספר התיכון הפרטי שבו הוא למד, הוא הכיר חבר לספסל הלימודים בשם פיטר גייבריאל. השניים התחברו לראשונה בלהקה שהוקמה בתיכון בשם גארדן וול. טוני בנקס רצה ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה, ולבסוף הוא נרשם באוניברסיטת סאסקס ללמוד כימיה. ואחר כך פיזיקה ופילוסופיה. זה נמשך שנה. אחר כך הייתה התלבטות קצרה, ולבסוף החלטה שעשתה טוב גם לו וגם לנו. הוא החליט להקדיש את הקריירה שלו למוזיקה. הלחן לקטע ששמענו, Seven Stones, הוא מפרי עטו. השיר החמישי באלבום Harold the Barrel מספר את סיפורו של בעל מסעדה אובדני מנקודת מבטן של דמויות רבות. זה הצד ההומוריסטי האבסורדי של ג'נסיס. היוזם והמספר הוא החבר החדש, פיל קולינס. המילים מציגות בסגנון של הומור שחור אדם ששוקל התאבדות בקפיצה מבניין. משחקי מילים בשיר הזה נכתבו בהשפעת ספר השירה הראשון של ג'ון לנון, In His Own Right. פיטר גבריאל ופיל קולינס שרים כאן את השיר כדואט. Harold the Barrel.
Just can't jump.
Nursery Crime הוקלט בלונדון בחמישה שבועות. הלהקה מסתבר לא הייתה מרוצה מהתוצאה. ממה הם כן היו מרוצים? מהעובדה שנוסף זמר חדש לג'נסיס, כלומר מתופף בזמר. פיטר גייבריאל ופיל קולינס יצרו יחד משחק גומלין ווקלי מרתק, כשלעיתים קרובות היה קשה לדעת מי בדיוק שר. צבע הקול שלהם היה דומה, מה שיצר אצל המאזין הפתעות חדשות בהאזנות חוזרות ונשנות. בכלל, מבחינה אינסטרומנטלית, אין ספק שהייתה כאן התקדמות למשהו חדש, בזכות העובדה שהמוזיקאים בלהקה הפכו בטוחים יותר ביכולות שלהם. הרעיונות הליריים של פיטר גייבריאל היו יותר ניסיוניים. בזכות הדמיון הפורה והיצירתי שלו, ובזכות דרכו המיוחדת, לספר סיפור עשיר, עשיר מחד ותמציתי מאידך. חברת התקליטים של ג'נסיס, קריזמה, לא הייתה מרוצה מהאלבום הזה. מה שאומר שהיא לא קידמה אותו כמו שראוי היה לעשות. מצער מאוד כמובן. חברת התקליטים השקיעה את מאמצי הקידום שלה באלבום של להקת לינדיספארן, שיצא באותה העת. אותו החודש ראה אור גם האלבום הרביעי של לד זפלין, תחרות קשה ללא ספק. ההמנון החדש של לד זפלין, Stairway to Heaven, מילא סנטימטרים רבים בתורי העיתונות ושעות שידור משמעותיות בתחנות הרוק ברדיו. יחד עם זה, לחובבי ג'נסיס הייתה סיבה להאמין שאילו הקהל הרחב היה נחשף לקטעים כמו Musical Box, ג'נסיס הייתה יכולה להצליח באותה המידה, כמו לד זפלין. Nursery Crime הגיע בקושי למקום ה-38 במצעד הבריטי, כלומר, במולדת שלה. וכל זאת, רק שנתיים וחצי אחרי שהאלבום יצא. לעומת זאת, איטליה אהבה אותו מאוד. איטליה ובלגיה היו מעוזי התקווה של ג'נסיס מהאלבום הזה. באותם הימים, ההופעות שלהם שם גבלו בהיסטריה קלה. האפשרות היחידה של ג'נסיס לקדם איפה את האלבום הזה, הייתה דרך הרגליים, כלומר, בסיור הופעות כלל אירופי, וכך הם באמת עשו. הרלקווין.
Spin on and on and on.
בהרכב הזה, להקת ג'נסיס הפיקה מחרוזת של ארבעה אלבומים קלאסיים, שנרסרי קריים הוא הראשון שבהם. הבאים אחריו היו פוקסטרוט, Selling England by the Pound, The Lamb Lies Down on Broadway. אחרי The Lamb Lies Down on Broadway, פיטר גבריאל, מי שנחשב למנהיג של הלהקה, פרש, ואחריו עזב הגיטריסט סטיב הקט, ואז נותרו שלושה. או איזה פלא, השלושה האלה המשיכו להקליט, להופיע, לנגן ולהצליח עד עצם הימים האלה. הדברים האלה נכתבים ומשודרים 50 שנה בדיוק אחרי הופעת נרסרי קריים. החבר'ה כבר לא צעירים, אבל הם עדיין פעילים. בזמן כתיבת שורות אלה, פיל קולינס, טוני בנקס, מייק רת'רפורד מופיעים באצטדיונים ועל הבימות. הבן של פיל קולינס מאחורי התופים, והאבא נעזר במקל הליכה בדרכו לבמה. והם עדיין מבצעים בהופעה קטעים נבחרים מהאלבום הזה. הרצועה הפותחת, The Musical Box, היא מעין מניפסט לכל מה שהלהקה הזאת הייתה בתקופה ההיא. הרפתקנית, חידתית, דינמית, וכמובן מצדיעה בנאמנות למסורת האנגלית. האלבום הזה הוא המקום שבו ג'נסיס הראויה צצה וביססה הרכב מנצח שהלך והשתפר במהלך שלושת האלבומים הבאים. הסיפור של הרצועה החותמת, The Fountain of Salmasis, מבוסס על סיפור מהמיתולוגיה היוונית. המלוטרון הדומיננטי כאן, שעליו מנגן טוני בנקס, היה שייך במקור ללהקת קינג קרימזון. מה שלא תצליחו לשמוע בשידור החי מקוצר זמן, תוכלו להשלים באינטרנט בהזנה נדחית. אני מנחם גרנית, להתראות בהפלגה הבאה.
Darkness of the lake.